טוב. קירור. או, הקריין.
הקריין ש...
הוא יחימם את הגרון.
שערכות בבוקר.
טוב, עצרנו בפרק זין. פסקה ח', פסקה אחרונה. אז אנחנו כרגלנו בקודש, אנחנו נקרא. ואז... יאללה. יש שהאדם מרגיש את הצער הגדול של מיעוט התורה שלו, שבא מצד ביטול תורה וצמצום הדעת, המאפיל על אורה רוחני של תורה, עד שיוכל לצייר גיהנם שאוחזים את כל מי שריפה ידיו מן התורה. ומתוך החלחלה הגדולה שבציור זה, תתמרח נפשו משיגיה. תתמרה? הבנתי. ובאכילו להתאמץ בשקידתה של תורה. המעשית והרוחנית ירגיש את כל התואר הראוי לו לקבל מנועמה של תורה, וישוב אליו אור שכלו ועומק הרגשתו. שלוות נפשו ורק דמיונו, מצורפים עם כל המידות החמודות, שהם מכלל ברכת השם, אשר עם אורה של תורה. טוב, אתה יש לך זכות ראשונים, אז אתה רוצה לבאר לנו קצת מה הרשמים שלך?
זה כאילו צריך לדמיין את האדם זה שביטל אותו בתורה, צריך לדמיין אותו.
רגע, קודם מה הבנת? לפני שאתה שואל מה הבנת? שהרב כותב עד שיוכל לצייר, הוא מתכוון שאתה צריך לצייר או שזה... מה זה? מה התגובה? מה קורה פה?
עד כדי.
יכולת,
זה לא כך. עד ש... כלומר, זה משהו ש... הוא מסתכל על מישהו שלא לומד תורה, הוא כבר, כאילו, כבר מדמיין את ה... כן, את הצמצום הדעת שהוא נמצא בו, את העצבות, את הבאסה, כאילו, אני חושב שזה... טוב, לא ניכנס לאט לאט. שאוחזים את כל מי שריפה ידיו מן התורה, ואז מה קורה אחרי זה? מה רב מנחם?
רגע, אבל לפני...
מה?
יש האדם מרגיש את הצער הגדול על מיעוט התורה שלו, של עצמו.
אוקיי.
מיעוט התורה מצד הידיעה או מצד המיעוט של הלימוד?
הוא אומר, שלא מצד ביטול תורה.
לא, ודאי שזה ביטול תורה שלו.
לא, אבל... אני אומר, אתה מרגיש צער. יכול להיות צמצום הדעת, מאפיל לתורה הרוחנית של תורה שיוכל. זה לא משהו שמרגיש כאילו חיצוני.
אז אני חושב שהתשובה תמונה למה זה מוביל. אבל שבא מצד, הרב אומר, שבא מצד ביטול תורה וצמצום הדעת. כלומר, זה מוביל לזה, בסדר? ביטול תורה מוביל לצמצום הדעת.
כן.
כשיש צמצום הדעת, ממילא יש צער. אנחנו תכף נבין למה, אבל ממילא יש צער. והרב כותב בהמשך, מה זה, מישהו הבין את ה...
אבל רק צמצום דעת בתורה,
כאילו. הצמצום הדעת...
אני אדם לא שווה
זה לא יביא לו את הנחת שהוא מצפה לה. למדנו את זה אתמול גם, שהרבה פעמים הרחבת הידיעות לא מביאה לי השקטה נפשית. כלומר, זה לא... אז אנחנו תכף תראה שאני חושב שהתשובה היא שרק דעת שירגיע את הדבר הזה, שהרב מתכוון פה. אבל הוא אומר שדווקא מתוך הצער והמצוקה הזאת יכול להיוולד משהו טוב. איפה אני רואה את זה?
מה זה?
אני חושב ש...
מתוך
החלחלה
הגדולה של הציור זה
תתמרק
נפשו משיגיה.
אוקיי, אז טוב, בסדר גמור. טוב, אז בואו נתחיל, נראה לאן אנחנו ניגשים. בואו נגיד באופן פשוט, כשאדם מתרפא מלימוד התורה, הדבר הזה בסופו מביא לתהליך של צמצום של הדעת שלו, בסדר? אנחנו ננסה להרחיב מה זה, אבל...
כשיש צמצום של הדעת, הרבה פעמים אדם נתקע בסיטואציה והוא לא קולט אותה בצורה הראויה. למשל, היה סיפור על אחד מגדולי ישראל ששאלו אותו אחרי הפטירה של הבן בגיל צעיר, שאלו אותו איך הוא, אני רק כזה רגוע, שלב, הוא לא, איך הרב מתמודד עם זה. אז הוא אמר לו, אתה יודע, כשמישהו הולך ברחוב, ככה הולך לו לאיתו, פתאום הוא מרגיש פוף, כפה מאחור. הוא בא ככה להזדהם, לצעוק לי, מסתובב בכעס, פתאום קולט שזה חבר שלו, 30 שנה לא ראה אותו. חיבוקים, נשיקות. וכשאתה יודע מי נתן את הכפה, המציאות אחרת. כלומר, הוא קיבל כפה. הכפה התקבלה, כן? אבל הדעת שלו הייתה על משהו אחר. כלומר, הסיטואציה היא לא שונה, אבל היחס שלי אליה תלוי בהרחבת הדעת שלי ובצמצום.
כלומר, הוא אומר את זה מצמור לדוד, בברכות מפני אבשלום. למה לא רשם קינה לדוד?
יפה, נו, אתה חיב?
בהתחלה דוד, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו שיהיה מיד מהבית שלו שיבוא יהרוג אותו לרדוף אחריו, אז הוא התחיל לדאוג, יכול להיות זה איזה עבד, איזה ממזר, מישהו שלא ירחם עליו, ואז הוא גילה שזה אבשלום הבן שלו, אז הוא נהיה רגוע יותר, וזה אומר מזמור ולא כן.
בסדר, אז הרבה פעמים, יש לנו כוח, הרבה פעמים המצב הנפשי שלנו תלוי בדעת שלנו. בסדר? המצב הנפשי תלוי בדעת. יכול להיות שאדם יסבול הרבה, יכול להיות שלא. זה אותם סיטואציות. כן, יש לי, לא יודע אם מכם עוד זוכר את זה, אבל הקצין מיהלום שנפצע בעזה, באחד התפוצץ עליו מטען בפתח של מערה, אחי הקליין, חבר מהכיתה שלי. כלומר, בהתחלה הוא שכב בבית חולים. לא, בלי יכולת לראות שום דבר. הוא מבין שזה כנראה הולך להיות ככה לכל החיים. והייתה לו אפשרות, הסיטואציה היא זאת הסיטואציה. ויש לו אפשרות לבחור מה הוא עושה איתה. יש לו אפשרות לקחת את זה ובשקוע עוד ועוד, ויש לו אפשרות לבוא ולהתקדם וליצור משהו. הוא בחר להתקדם ולהילחם על זה, וברוך השם הוא עשה, הוא סיים תואר, עשה כל מיני, הוא מתחרה, כאילו מטעם המדינה, בכל מיני תחרויות אולימפיות, הוא זכה בכל מיני תחרויות. הוא עיוור, בתור עיוור, כן, עושה ריצות, ריאטלונים, דברים שכאילו, אני לא יודע אם מי מאיתנו עושה את זה, כן? אז הוא עושה עם רכיבה על אופניים, ועם כאילו קבוצות כאלה, עם חלק רואים וחלק לא, והוא מגיע לממש, הם זכו לו מזמן באיזה אליפות. קיצור, אתה רואה שהוא בחר לפעול אחרת, כלומר, הדעת שלו בחרה מציאות אחרת. הריאה, לא הבאתי את זה, בואו נביא כוזרי רגע. כוזרי. במאמר שלישי, הכוזרי, בואו נתחיל ב-י' ג' מאמר שלישי י' ג', אמר החבר, ומה שמרבה נעימות בחיי חסיד ומחזקה ומוסיף הנאה לנעתו הוא חובת הברכות שהוא חייב לברך על כל מה שהוא מוצא בעולם ועל כל המוצא אותו בעולם. כן, מה שמרבה נעימות בחיי החסיד זה ברכות, צריך לברך לפני, אחרי, הוא צריך לברך. אומר הכוזרי, היתכן הדבר? הברכות טרחה נוספת הן, מה אתה? הפוך אני אגיד, אתה מוסיף לי ברכות, אתה מוסיף לי דברים, בשביל מה הדבר הזה? אני לכאורה חופשי מזה, יכול לאכול מתי שהוא רוצה, לשתות מתי שהוא רוצה, לכאורה יותר טוב. הוא אומר, אמר החבר, אין האדם השלם ראוי לכך שיאמר עליו כי הוא מרגיש בהנאה שבמאכלו ומשתהו יותר מן הילד או מן הבהמה. כשם של הבהמה ראוי לייחס את ההנאה יותר מאשר לצמח, אם כי הצמח מקבל מזון מחולט. הוא אומר, כן, יותר נהנה, האדם או הבהמה באכילה שלו. לכאורה, הוא אומר לכאורה האדם צריך, כמו שהבהמה לכאורה נהנית יותר מהצמח. למרות שהצמח תמיד, מה? יש הנאה, אז הוא אומר, מה ההבדל, במה זה תלוי ההנאה? אומר הכוזרי, הוא עונה את התשובה. אמנם כן, בגלל היתרון שיש לו לאדם בתחושה ובהכרה בשעת ההנאה. מה שיצר את ההנאה זה ההבנה שיש פה משהו טוב. מה ההכרה, הדעת של האדם היא מה שיצרה את ההנאה. ממילא אומר לו, כן, אנחנו תכף נחזור לפה, אבל ממילא אומר, האדם, שמצמצם את רמת ההכרה שלו, ממילא מגיע כן, יוצר מציאות של מיעוט תורה, אז הוא מרגיש כבר, הוא מרגיש את הצער הזה. הוא חש אותו, הוא חש את הצמצום הזה. להביא פה דוגמה.
אה, אפשר
להגיד
כל דבר. שמה? נגיד צהל. אדם שבא עם רוח גבוהה של מה הוא עושה וכל הכל, אז הוא לא יעשה את הצבא. ונראה לי איזה משהו לא יום אחד יוצא בצבא.
נכון, השאלה איך אני משמר את זה גם, כאילו, אני חושב
שהדבר... לא, אני אומר, בזכות שיש דעת בו, שהתורה כאילו נר כל הזמן מולי, שאפילו דושה דומה, כל העין של הרעיות, כל העין של כאילו, של תשמיש וכל זה, מי שבא עם זה הבא, אז מתי שהוא באמת נמאס לו, לכן הוא בוגד, כאילו, נגיד, או הולך עם מישהי אחרת, מתגרש את זה. אבל מי שזה, כאילו, יש פה עוד רובד, כאילו, תוספת, אז גם כל פעם, כל תשמיש, כל ביאה זה משהו, זה משהו אחר, כאילו, זה משהו, זה קומה עליונה, ולכן זה לא יעזוב את זה, אם לא יעזוב את זה, זה לא...
לא, הבנתי מה אתה מתכוון. בסדר גמור, נכון? הנקודה הראשונית, בואו נסכם את זה ככה, הנקודה הראשונית זה כשיש רחבות של דעת, ממילא ההנאה גוברת. לכן אני מברך, כדי שאני אגדיל את ההכרה שלי בטוב שזכיתי לו, ממילא תהיה לי יותר הנאה במקום האכילה, או תהיה לי יותר הנאה בכלל בחיים שלי. אולי אם נגדיר מה זה דעת, אז דעת זה באופן פשוט זה פרשנות. כלומר, זה תפיסת העולם שלי, זה צורת ההסתכלות שלי על החיים. זה מה שהדעת שלי מולידה, כן? ההתבוננות שלה. אז אדם, למשל, הכוזרים הביא פה דוגמה לדבר הזה. הוא אומר כי השיקור, אשר בשעת שיקרותו, יודע למה זה לא שיקרותו, הובאו לפניו כל הדברים שהוא מתהווה עליהם. ואכל ושתה ושמע ניגונים ונמצא בחברת רעב וחשוקתו מחבקתו, אילו סופר לו על כל זה לאחר שנתפקח, היה מצטער על כך חושב כל זה להפסד ולא לשכר. הועיל והנאות האין לא באו לידו כשהוא במצב של הכרה מלאה ותחושה שלמה. אין, אומר הכוזרי, אדם דמיין, יש לו דמיונות, הוא אומר, אני, וואי, החלום שלי, תאמין לי, זה לנסוע לא יודע מה, לאמסטרדם, לאיזה מקום, אני אשתה שם ככה משהו איכותי, אני אצא עם חברה, אני אעשה ככה וככה, אני אלך לפה ולפה, זה יהיה סי. ואז הוא שותה, משתכר. והוא עושה את כל מה שהוא חלם עליו, אוכל את המאכלים הכי משובחים שאפשר לקנות, וזה, כן, ציפוי זהב, כל הקשקוש ידה, וכל מה שאפשר לחלום עליו. הבוקר מתפקח מהיין, אומרים לו, תשמע, וואו, בוא'נה, עשית את זה, ועשית את זה, ועשית את זה. הוא ישמח בזה או לא ישמח בזה? הכוזרי אומר, הוא לא ישמח. הוא היה מצטער על כך, הוא היה חושב כל זה להפסד ולא לשכר. למה? כי כל ההנאות האלה באו לידו כשהוא לא במצב של הכרה מלאה. אומרים לו, הכרה פה, איך? כל המקום של ההנאה זה מצד ההכרה של האדם. אם האדם נמצא עכשיו בשכרות מוחלטת, הוא לא יודע מה היה. כל ההכרה שלו הייתה מורפלת, הוא לא נהנה. אבל פשוט עשה את כל המעשים. כל הסיטואציה הייתה קיימת. נכון? אמרנו את זה בהתחלה. הסיטואציה היא יכולה להיות קשה, אבל היא משתנה בעקבות הדעת של האדם. אותו דבר פה, לכאורה הוא עשה את כל הדברים. הסיטואציה הייתה אותה סיטואציה. כל מה שהוא חלם עליו, כל מה שהוא רצה, וכיוון שהדעת לא הייתה פקוחה, הוא לא הבין כלום. כלומר, הוא לא הרגיש כלום. לא הייתה לו הנאה מזה. הוא מצטער מזה. ולמעשה, ככל שהדת שלנו תתרחב, גם ככה אנחנו נראה את זה על שמחת החיים. כלומר, אתה רואה אנשים שהם קבועים, זה כי הדת היא לא מיושבת, היא לא הצטמצמה, התקפלה. אני רואה את זה המון, אתה מדבר עם בן אדם, מה נשמע, אחי? בסדר. כאילו, וואו, מה קרה? אז הוא אומר לך, קצת קשה בעבודה, קצת שחור, קצת... זהו, כאילו, זה מה שקרה. קצת קושי בעבודה. בן אדם מתפנצ'ר. באמת, זה כאילו... כל הרוח שעוד הייתה היא יוצאת. והרב מגלה לנו שזה תמון בביטול התורה, כדי שנדע גם איך להשיב אותו. אבל מעבר לזה, אתה רואה שאדם שמתרחק, אין למה אומרי הזקנים של ישראל, זה שקנה חוכמה, אז נכון, עם השנים דעתו משתבחת. זקני עם הארץ, דעתה משתבשת, נכון? לאט לאט אתה רואה, רואים את זה בחוש. זה מבהיל, אבל רואים את זה בחוש. אני מכיר הרבה אנשים שהתרחקו, לא זכו להתקרב, הדעת שלהם משתבשת לחלוטין. אני אומר, לא רק בזה שהוא, אני לא מתכוון רק שהוא הזוי כזה. כל התפיסת עולם שלו, המוסרית והכלכלית והלאומית, הכל משתבש. אין ישרות מחשבה, אין מבט, כן, הרבה פעמים, לצאת מזה, למשל, זה לדון אדם לכף זכות. אדם לקו זכות, זה אומר שאתה צריך התבוננות, אתה צריך קצת העמקה של מחשבה, קצת להחיות את המבט. כלומר, המבט קצת מתרחב, גם זה קצת מותח את הנפש, קצת פותח אותה. וכן, שלמה המלך אומר במשלי, דעת לנפשך ינען, נכון? הדעת היא אינש. כלומר, כשיש תבונה, מי שסיפרה לי את זה, אני אספר את זה, הרב לא פה, אז אני יכול לספר. סיפרה... איזה אשת מקצוע בעיר, בחירה, שאשתי בקשר איתה, היא אמרה לה, יום אחד היא התקשרה אליה, להתייעץ איתה על משהו, היא אומרת לה, תקשיבי, הרב סיגליס התקשר אליי. זה לפעמים, התקשר אליי, ואומר לי, הוא רוצה לדבר איתי על איזה משהו, והוא מדבר, והוא פותח עם איזה משהו, כאילו רעיוני, כדי להסביר לי מה הוא מתכוון, מה הוא רוצה לעשות. אז הוא מתחיל, ואני כולי בקשב, וכולי מקשיבה, והיא אומרת, באיזשהו שלב קלטתי שאני לא יודעת, אני לא יודעת מה הוא רוצה שאני אעשה, כאילו, כי אני כל כך עסוקה להתפעל מהחוכמה. זאת אומרת, אני כאילו כל כך עמומה מהחוכמה של הרב, שאני לא יכולה אפילו, התקשרה לאשתי שהיא תסגור לה את הפעילות שהיא לא קלטה. כאילו, הייתה עסוקה רק בתדהמה מהדעת, כאילו, מהמבט. זה, כן, אתמול היה אספה גם על הבחירות. כן, זה קורה לכולנו, אה? אז אתה רואה, אתה ישבנו בבחירות, ובאיזה כינוס, איך אנחנו מחזקים את המפלגה, והיה כזה רוח מסוימת שנשבה לאיזה כיוון, ואיך שהרב הגיע, אתה רואה פתאום הכל כאילו... צודק, איך... לא איך לא חשבנו, אבל כאילו לא... היה כל הזמן, איך הרב הגיע, פורס שיטה, עושה זה ככה, אומר ככה, מה הנקודה פה, מה הנקודה שם? וואו. כזה יושב כזה, אתה לא יודע, איך לא חשבנו על זה, זה כזה פשוט, כאילו, פשוט ולא פשוט, אבל זה, הדעת היא יוצא, כשהשיטה היא מבוררת, כשהכל הוא, אז יש נועם, כאילו, אז גם אפשר לדבר, אפשר, ראיתי את זה, הרגשתי את זה ממש אתמול, שהתחילו ציניות כאלה, וכל אחד כאילו, איך זה יהיה שונה עכשיו, ואיך זה פה ושם, פתאום הרב מגיע, פורס שיטה, ופתאום הכל נרגע, כאילו, יש איזה נועם כזה, אז אולי נעשה ככה, אולי... כאילו פתאום הדיבור גם נער, כאילו הדיבור כאילו הפך להיות יותר נעים. כן, הרב רומז את זה פה, ירגיש את כל התואר הראוי לו לקבל מנועמה של תורה. יש איזו נעימות כזאת שמגיעה עם הדת של תורה. כשהדת מלאה בקודש, היא מתרחבת, הדברים מתבררים. כן, שאל אותי למה פעם כתוב, יוסף דת, יוסף מכאוב, נכון. מה? יוסיף דעת, כן. אז אומר לכאורה, זה לא הגיוני. הנה, אמרנו שאם אדם מוסיף דעת, אדם מרחיב את הדעת שלו, אז הוא מגדיל את הנועם, הוא מפחית את הכאב. אז אני חושב שהתשובה היא שזה פשוט דעת של תורה. כשהדעת היא של תורה, אז היא מוסיפה נועם. כשהדעת היא לא מבוררת בצורה של קודש, אז היא לא מביאה נועם, היא מוסיפה מכאוב, היא מוסיפה עוד ספקות. אדם, ככל שהוא לומד, תראה את זה אצל פרופסורים גדולים, ככל שהם לומדים, הספקות עוד יותר קשות. כאילו, המקום של החוסר ודאות הזה הוא עוד יותר קשה. כן, אז הוא, כן, אדם רואה את המהלכים בעולם, אז ככל שהוא יותר מבין, הוא יותר מבין את הבלגן ואת ה... וואו, ועם איראן, ואיזה תסבוכות, ואיזה פה, ואיזה שם. וואו, וואו, אנחנו לא נמצא מזה. אבל אם אדם יש לו דעת של תורה, אז זה... אז הוא לא שם. לא רואה שזה... בסדר. אשתי אמרה לי, שאנחנו בעזרת השם עתידים... נכנסו לשבוע 40 בעזרת השם, היום. אז כאן שזה... סיפרו לנו שהוולד, אנחנו לא יודעים עד מה זה, אבל שהוא יהיה יותר גדול ממה שאנחנו מורגלים אליו, באופן ניכר. אז אשתי אמרה לי, מה, אני חוששת, כאילו, מה... אז כאילו באופן... סתם, אני אמרתי באופן פשוט, כאילו, לא... זה ודאי תשובה שהוא צריכה... היא ועדיין היא גם יודעת את זה, אבל אמרתי, אני עשיתי את זה, את עשית את זה שהוא יהיה גדול, הוא עשה שזה יהיה גדול, נכון? הוא יודע לטפל בזה, הכל בסדר, יש גודל, הוא יודע לטפל בו. לא...
קל לך לדבר.
לא, נכון, נכון, ודאי שזה... אני אומר, ודאי שזה היה אחרי זה שיחה ארוכה וזה, כן, אבל אני אומר, באופן ראשוני זה היה כאילו, מי יצר, הסיטואציה הזאת, זה הקדוש ברוך הוא יצר אותה, נכון? אז הוא יודע לטפל בזה, הוא כבר ראה תינוקות גדולים, כן? כן,
מי עשה
אחרי... לא, לא, אתה יודע, לא עוד מלחמה, אבל יש גודל. וגם אותו הוציא, אתה מבין? אני אומר, זה לא... כשאדם, כאילו, בסדר, זרק קצת ללמוד, זרק קצת ל... אז הסיטואציות הן לא מבהילות כמו ש... בלי זה. הרב כותב פה משהו מעניין, הוא כותב שהדבר הזה זה מי שריפה ידיו מן התורה. למה לא ביטל תורה? למה הוא לא אומר ביטל תורה? כשאדם מרפא את הידיים שלו מהתורה, זה אומר שהוא לא אוחז אותה כמו שצריך. הדבר הזה מוליד מציאות שהוא לא אוחז היטב את המציאות. הוא מרפא את הידיים שלו גם מקליטת המציאות. הוא לא תופס... כשאסתר המלכה רואה את מרדכי היהודי, יושב עם, כן, שומעת שהוא יושב בלבוש שק. מה היא אומרת? מה היא עושה מיד?
קוראת לטח.
שמה הוא יעשה?
יציאן.
מה זה ועל מה זה? מה זה? ותתחלחל המלכה ותתחלחל ותתחלחל, אתה זוכר? המלכה יש חלחלה, יש פחד. מה הפחד? ממה הפחד? מחוסר הידיעה, מה זה ועל מה זה? החוסר דעת, החוסר ידיעה, החוסר ברור של המציאות, כאילו הניגודיות של מה שיש לי בראש למה שקורה במציאות וחוסר ההתאמה, זה מה שיוצר אצל האדם את החלחלה, את הפחד. יש לו, כן, חלחלה, זה יכול להיות גם מצד חללים, כן, יש חללים בהבנה שלי, בקליטה שלי של המציאות, שיש דברים שאני לא קולט אותם, יש חלל כזה שחור שאני לא מבין אותו, כן, כשיש יותר מדי כאלה זה קורס. כן, יש את המשחק הזה שתמיד מוציאים מקל, מקל, מקל. נכון, אתם לא זוכר איך קוראים.
דוקים.
לא, לא דוקים.
קפלות.
קפלות, אז אתה לוקח, נכון? אתה לוקח אחד, אתה לוקח עוד אחד. בסדר, יש חלל פה, חלל שם. בסדר, אנחנו נעבוד על זה. אבל כשיש יותר מדי חללים, בסוף הדבר הזה צונח, יש לנו חלל. בסדר? בסוף זה... בסוף... כן, אולי בגלל זה גם קוראים לאדם שנפתח חלל. לא משנה. בקיצור, זה, יש איזה חוסר, יש את הנפילה הזאת, וכל המקום של עיבוד המוכר, עיבוד הידוע, חוסר הקליטה של המציאות, זה מה שיוצר אצל האדם את הפחד ואת הצער. זה נובע, כן, אז בואי נעשה השתלשלות. ביטול תורה, צמצום דעת. ממילא חוסר קליטה של המציאות, של הסיטואציות שאדם חי בהן. ממילא חוסר בהירות, אז זה יוצר גם צער על זה שהוא לא מבין, שהכל מבולגן, הוא לא יודע איך לפעול, הכל, כן, אין שמחה כהתרת הספקות, שום דבר לא ברור לו, הכל מעורפל. אז זה, וגם הצער שבאמת זה מפחיד, פחד. להיות בעולם הזה בלי בורא עולם, זה הדבר הכי מפחיד. בקורת
פמילים, בפרק ב', אתה מסביר שם ש... יש ממש חובה מהבן תורה לדאוג על התורה, לשמור על הדאגה של התורה, שזה לא ייפול לייאוש, אבל לשמור על הדאגה של התורה.
אני חושב שזה מתחבר. כלומר, כאן זה לא שהוא דאג, זה כבר, הוא כבר חטף את הבומבה. ודאי אדם צריך לדאוג שתשתמר אצלו, לשמור על מוחין, כן? אבל יש מציאות שאדם כבר נחת, צנח. הוא כבר מרגיש את כל הבלגן, את כל התסבוכות, הוא לא מבין מה קורה איתו, הוא לא יודע מה, לא יודע אפילו להחליט אם הוא רוצה עכשיו עגבניה או מלפפון. יש, אתה, יש חוסר בהחלטיות גם, כי הכל אתה לא יודע, הכל מעורפל. אז התיקון לזה הרב אומר, לפעמים שאדם, בוא נגיד ככה, לפעמים שאדם נוחת הכי נמוך, אז הוא מבין שהוא במציאות של חיים או מוות, או שאין לו הרבה לחיות, או שנקודת החיים האחרונה שלו, אז הדברים הלא קריטיים, הלא חשובים, מתנקים. כל מישהו שלח לי פעם קטע של אנשים, לא יודע מאיזה תוכנית זאת, אנשים שהם אמרו להם שיש להם כמה ימים, כמה חודשים לחיות, בסוף והביאו אותם והתחילו לשאול אותם שאלות. כל מיני שאלות. אחת השאלות ששאלו אותם, חי אחרת. עכשיו, אחרי שאתה יודע שנשארו, אחרי שאדם יודע שנשארו לו נגיד עוד חודשיים, בין חודשיים לחצי שנה, לחיות לפי הסטטיסטיקות ואנשים במצבו, גג חצי שנה לחיות. בסדר? האם הוא חי אחרת? אז היו כאלה שאמרו, לא, אני ממשיך בשגרת היום, ככה טוב לי. רוב האנשים אמרו שהם חיים אחרים. היחס שלהם למשפחה השתנה, היחס שלהם לעבודה השתנה, כן, פחות, כן, הסדרי עדיפויות זזו, הכל השתנה. הרב אומר כאן שדווקא מתוך החלחלה הגדולה שבציור זה תתמרק נפשו משיגיה. כל הדברים האלה שמצמצמים אותי, כל המן יסים, כל כן, הפרלמנטים שיושבים עם הדאגות ועם הכאבי ראש, מה יהיה? הכל מתגמד, הכל כבר הופך להיות... בסדר, מה יעשה, נעשה ככה, הוא יחנה כאן, הוא יחנה שם. מה זה משנה? שלושה חודשים לחיות, אין לנו לעשות מה שחשוב. מה, דווקא לפעמים הצמצום של החיים הזה, הצמצום שלה, הוא דווקא יוצר את הרצון עוד פעם להתעורר. הוא רוצה, כן? ומתוך החלחלה הגדולה שבציור זה תתמרק נפשו משיגיה, ובאכילו להתאמץ בשקידתה של תורה המעשית והרוחנית, ירגיש את כל התואר הראוי לו לקבל מנועמה של תורה. וישוב אליו אור שכלו ועומק הרגשתו, שלוות נפשו וברק דמיונו, מצורפים עם כל המידות החמודות שהן מכלל ברכת השם וכולו. הרבה פעמים, כן, אני חושב שזה שתי כיוונים, אבל באופן טבעי, אדם שהוא לא יודע, והוא באיזשהו שלב נמאס לו לא לדעת, אז זה מעורר אותו ללמוד. כן, אדם שואלים אותך, רגע, זה מותר אסור, זה מותר אסור, זה מותר אסור. וזה מבאס כל פעם. זה מתסכל באיזשהו שלב, בטח אם אתה בעל, בטח אם אתה אבא. כלומר, שהבן שואל אותך, רגע, אבא, למה עושים ככה, למה ככה, אתה לא יודע אם לענות לזה פעם, פעמיים, בסדר, זה נחמד, אבל יותר מדי, זה מציק על הנפש. אז אדם רוצה ללמוד, אז זה מדרבן. אבל אני חושב שיש פה משהו אחר, כלומר, יש פה משהו בלי זה, כן, אולי נחזור לראשון, עד שיוכל לצייר את מצרי גיהנום שאוחזים את כל מי שריפה ידם מן התורה. הוא מסתכל על מישהו, הוא אומר, אני יודע כמה הוא אומלל, אני יודע, אני הרגשתי את זה, אני יודע שהוא אומלל עכשיו, אני יודע שהחיים שלו הם לא שמחים, אני יודע שיש לו חוסר, שיש לו את זה בהרגשה הפנימית שלו, שהוא לא שלם בזה, שהוא מבולבל, שהוא מלא ספקות. אני יודע כי אני מרגיש את זה, אני כל כך מרגיש את זה שאני יכול לדמיין את זה גם על אחרים. איך הוא קם בבוקר מיואש, ואיך הוא עוד פעם של יום, ועוד, אין לו כוח אפילו לילדים, ואין לו... אני יכול לדמיין את זה, כי אני הייתי בצמצום דעת כזה. כלומר, אדם מרגיש את הצער הזה, והוא יכול עד כדי כאן את זה אצל אחרים. כלומר, וכשהוא חש את הדבר הזה, הוא אומר, די, נמאס. הוא מרגיש שזה מה שחסר לו. הוא מרגיש שכל שאר הדברים זה שטויות, אז מה, אז אני... בסדר, אם אני אעבוד כאן, אני אעבוד כאן, מה זה משנה? כאילו, הכל מתגמד, כל הדברים שמצרים את הנפש, הכל מתגמד, וממילא האדם עוד פעם שב להתאמץ בלימוד התורה, על שקידת התורה. ואז עוד פעם, הרב מבטיח, וישוב אליו אור שכלו, כן, הרוחב של השכל, עומק הרגשותיו, כל הרגשות העמוקים, לא אבן. אדם לפעמים יכול ללכת לדברים, כלום, לא מרגיש כלום, יבש. אז עומק הרגשות שלו ישובו אליו, שלוות נפשו, היציבות. אדם מעורער, כשיש חלחלה, יש פחד, הוא מעורער. הוא לא יכול לחיות. הכל, הכל, וואי, רגע, נורה נשרפה, עכשיו מה אני אלך לקנות, ואיך אני, מתי אני אספיק, ואיך אני אסגור את זה. על כל דבר, כל סיטואציה הופכת להיות כובד אדיר. וכן, אפשר, אולי נסיים בזה, כן, נסיים בזה, אבל אתה יכול לראות אדם, אני הייתי מעדיף בצבא מסע של 20 קילומטר, שאני יודע שזה 20 קילומטר, מאשר מסע שאומרים לי שהוא יהיה באזור ה-10, אבל הם לא אומרים לי כמה. כלומר, אני לא יודע מתי יוצרים, מבחינתי זה הרבה יותר קשה. בסדר? ולא הייתי היחיד או עכשיו.
מן הסתם.
מה?
בסדר, אוקיי, אתה לא יודע, לא. איך? יותר כאלה לך, יותר לכוחות שלך, ובנפש שלך.
כלומר, הידיעה היא מאפשרת לי להתמודד. הידיעה היא מאזנת, היא מרגיעה. בסדר, אז נלך 20 קילומטר. הלכנו, מאתיופיה הלכו יותר רחוק. כאילו, בסדר. הכל בסדר, אנחנו התאמנו, עברנו, אנחנו יכולים לעמוד בזה, כלומר יש ידיעה. כשאומרים לך, יאללה, תתחיל ללכת, כמה זמן? תזכור את זה בתרגד. אתה יכול ללכת יומיים, אתה יכול ללכת גם שעתיים, אתה לא יודע. אתה הולך שעתיים, תרגיל. אחרי זה אתה ממשיך ללכת יומיים. אין לך ידיעה, זה הקושי הכי גדול שיכול להיות, באמת. אין ידיעה, יש חלחלה, יש פחד. אנשים... אפילו להתחיל ללכת, אומרים אולי כבר נשאר פה, אני אגיד שיש לי איזה פציעה, אני פה. כל המחשבות האלה, אבל אם הוא אומר לך, תשמע, אנחנו הולכים, תראה שהשאלה הכי גדולה שם זה את כולם. רגע, אז כמה אנחנו הולכים עכשיו? רגע, ואז מה אנחנו עושים? אנשים רוצים להיות כאילו להחזיק את המציאות, בסדר? רוצים, כשאין את זה, זה מביא צער, זה מביא חששות, זה מביא פחדים, זה מביא... אדם לא יכול להתרכז בכלום, אתה תשאל אותו, תשקיף לי פה, תעשה לי פה, לא ממלאים את התפקיד, הם הולכים ככה, אתה רואה, שבורים כאילו. התפקיד שלך עכשיו, אתה הולך בשטח, יכול להיות שאתה מדמה שטח מלחמה. אתה הולך ככה? מי הולך ככה? שטח, אתה תלך בלבנון ככה? לא נראה לי. אבל המקום הזה מנמיך. כשאין לאדם את הדעת הנכונה, כל המציאות שלו יורדת, הכל יורד. הרב אומר שזה צער, זה צער ביטול תורה. זה הצער, זה הגיהנום. שאל אתכם מה זה גיהנום, זה צמצום הדעת. זה הנקודה של ביטול התורה. כשאדם זוכה בעזרת השם להתגבר בזה, להתמודד עם שקידת התורה, לעמול בזה, אבל פי שיש בזה צער, אדם ששוקד בתורה, לפחות בהתחלה, זה מאוד קשה. אבל אחר כך, יש ברוך הוא פותח, הוא ירגיש את נועמה של תורה, ירגיש את ה... פתאום ירגיש את ה... כן, עומק הרגשות. אדם יכול לבכות, הרב עובדיה היה בוכה, אנשים, כמה פעמים אנשים סיפרו שהוא היה בוכה. אז דברים של יום יום, הוא היה בוכה, כי הרגש שלו היה מפותח, העולם הפנימי שלו היה מפותח. וזה בשקידתה שנזכה בעזרת השם.